שלום וברכה לכולם. בשעה טובה נתחיל קצת להתבונן בדברי ההגדה של פסח. אז אנחנו יודעים שאנחנו פותחים בהלחמה ענייה דאכלו אבהתנה בארה דמצרים, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, השתה הכה לשנה הבאה בארה דישראל, השתה עבדה לשנה הבאה בני חורין. ורבותינו המפרשים הראשונים והאחרונים, מעירים שהפסקה הזאת, אחד הייחודיים שלה, זה העובדה שהיא כתובה ברובה המוחלט בארמית. הנציב כותב בפירושו על ההגדה אמרי שפר, הוספה זו והקדמה זו לגוף ההגדה נתחדשה בבבל, וכן מוכח מהדה הלשון ארמית. וכך גם כותב רש"י וראשונים נוספים, שזה נאמר בארמית כדי שילמדו התינוקות ויבינו שבזמנם הם יודעים את הארמית, הלחמה ענייה דאכלו אבהתנה בארה דמצרים. אבל הפסקה היפה והתמימה הזאת, יש מקום להעיר כמה וכמה הערות. ואולי הגדולה והבולטת שביניהם, זה קושייתו של המלבים, שכו אומר, כל דכפין יתה ויכול. העתי לקרוא כל דכפין, כל דצריך, בעת נעילת דלת בדלתיים ובריח? אומר המלבים, זה מאוד יפה וזה מאוד נחמד, וזה מאוד טקסי, שכולם יושבים רגע לפני ליל הסדר, ואומרים, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. כל מי שרעב שיבוא ויוכל, כל מי שצריך את קורבן הפסח, שיבוא וימנה עליו איתנו. אבל יש קצת בעיה אחת, לא רק שאין לנו בעוונותינו הרבים קורבן פסח, זה לא הזמן וזה לא המקום, כי הדלת סגורה, ובינינו מי כבר ייכנס? מתי כבר קרה לכם שישבתם ליל הסדר, אמרתם כל דכפין יתה ויכול, ופתאום שמעתם איזשהו אני שדופק בדלת ואומר, או, שמעתי אתכם, הזמנתי את עצמי ברשותכם. זה סתם משהו מילים באלמה? כל דכפין יתה ויכול? העתי לקרוא בעת נעילת דלת בדלתיים ובריח? כשונו הנפלאה של המלבים? ודרך הדבר הזה אני רוצה להיכנס לכל הלחמה ענייה דאכלו אבהתנה בארה דמצרים. ולהוסיף ולשאול את לשונו הנפלאה של המהר"ל מפראג, אולי יקשה לך מה עניין העניות אל החירות? והלא שני הפכים הם החירות והעניות. כלומר, פסח זה חג החירות שלנו, זמן חירותנו. אז בו יצאנו מעבדות לחירות. אז מדוע בחג החירות אנחנו אוכלים לחם עוני? היה צריך לכאורה לאכול לא רק צלי בשר כבדרך בני מלכים, אלא באמת לאכול את הדברים הכי טובים שיש. מה עניין העניות אל החירות? הלחמה ענייה דאכלו אבהתנה בארה דמצרים. עכשיו אנחנו עתה בני חורין בני חורין. ושאלה נוספת והיא האחרונה, כי יש באמת כל כך הרבה שאלות לבוא ולהעיר על הדברים הנפלאים כאן שפותחים את ההגדה, זה בעקבות מדרש של רבותינו בשמות רבה. אחד הדינים המיוחדים של ליל הסדר, שאנחנו לא מוצאים אותו בכל השנה כולה, זה דין הסבה. בדיונים שלמים בפרק עשירי, במסכת פסחים, על הסבה ומתי מסבים, ובכוס ראשונה ושנייה או שלישית ורביעית, ובהכל, מסבים במרור, לא מסבים במרור, ובמצה, ודעתו המיוחדת של הרעבייה שאומר שהיום כבר אף אחד לא נוהג להסב, אז לכאורה דין הסבה בכלל לא שייך, שזה תקנת חכמים. אבל מאיפה בכלל למדו רבותינו שצריך להסב? רש"י והרשב"ם אומרים, בדרכם של בני חורין זה להסב. ואתה בני חורין, תסבו. מדרש ברבה בפרשת תחילת פרשת בשלח נאמר, והי בשלח פרעה את העם, והסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף, מכאן אמרו רבותינו, אפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיסב. מדרש תמוה מאוד. לכאורה בדיוק על ההפך הגמור. והסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף, מכאן אני שבישראל לא יוכל עד שיסב. הרי מה היה ההמשך שם בפרשת בשלח? עם ישראל הולך נבוך במדבר בארץ לא זרועה? פתאום חיל פרעה מגיע, מבקש לאבד את כולם. זה המקור לזה שאני צריך להסב עם כרית בצורה נוחה? זה המקור להסבה מניין, ויסב אלוקים את העם, שהוא סיבב אותם, אז זה משחק מילים? אם בגלל שאלנו שלוש שאלות. שאלה הראשונה ששאלנו, מדוע אנחנו פותחים את כל הדבר הזה בארמית, ומדוע עניין העניות אל החירות, ומדוע ויסב אלוקים את העם, מכאן אפילו אני שבישראל לא יושב עד שיסב. זה באמת המקום לבוא ולומר כל דכפין יתה ויכול, כלשונו של המלבים? אני חושב שאולי אולי בעומק של הדברים, יש כאן מהפכה עצומה. ומי שאיר את עיניי בנקודה הזאת, זה דבריו הנפלאים של האברבנאל. האברבנאל בפירושו על האגדה קורבן פסח כותב, וראיתי משפירש המאמר הזה כולו, הוא סיפור מה שעשו אבותינו במצרים, והדברים שאמרו באותו ליל שימורים, שמפני חפזונם היו מחלקים מצה והיו אומרים אלו לאלו, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. כי אתה אנו עבדים במצרים. לשנה הבאה נשב בארד ישראל בני חורין. אומר המלבים דבר מדהים, שלא שמים לב אליו כמעט בכלל. ליל הסדר הראשון של עם ישראל, אנחנו תמיד מדמיינים שהוא כבר היה עם כל החגיגות בחוץ. כולם מתארגנים ועוד כמה דקות יוצאים בבוקר. אבל התורה אומרת בערב תאכלו מצות. וליל הסדר היה בהתחלה של הלילה, כמו שהוא מתרחש כל שנה. מכת בכורות מתרחשת רק בחצות הלילה. ואז פרעה עם פיג'מה באמצע הלילה אומר, קומו צאו מתוך עמי ויוצאים למחרת בבוקר. האם שמנו לב שליל הסדר של עם ישראל, ליל הסדר הראשון של עם ישראל, לפי דבריו של האברבנאל, וזה גם ודאי פשט הפסוקים, רק פשוט לא שמים לב לזה, היה עדיין תחת רשותו של פרעה? אומר האברבנאל, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, זה ציטוט מליל הסדר הראשון בהיסטוריה. אותו ליל הסדר שאנחנו עדיין משועבדים לפרעה במצרים. אנחנו מתחילים בלילה. ואנחנו גם לא יודעים בדיוק מה יהיה ומתי יהיה. יושבים יהודים בארץ גושן ובכל מקומות מושבותיהם בבית העבדים. ואומרים, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, קדימה, צריך להזדרז, בחיפזון, הכל נעשה פה מהר. השתה הכה, אבל שנה הבאה אנחנו כבר נהיה בארץ ישראל. השתה עבדה, אבל השנה הבאה אנחנו נהיה בני חורין. פירוש מדהים של האברבנאל שמלמד אותנו כמה חייב אדם לראות את עצמו בכל דור כאילו הוא יצא ממצרים. הערנו בזמנו שאחד השאלות הנפלאות שרבותינו שואלים, זה למה לא מברכים על סיפור יציאת מצרים? אני חושב שהדברים של החתם סופר כל כך מתוקים וכל כך נפלאים. הוא כותב לנו חתם סופר בדרשותיו בחלק ב' בעמוד 536, והוא מסביר שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זאת אומרת שבהתחלה, מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אומר החתם סופר שיש עוד מצווה שמברכים עליה אחריה. שעושים אותה. יש נטילת ידיים, שזה מטעם של ניקיון ידיים, ויש גירות. אדם שבא להתגייר, קודם כל טובל, ורק אחר כך מברך על הטבילה. ואיך אתה מסופר, אז בתחילת ההגדה, אתה עדיין במצרים. ואתה לא יכול להגיד אשר ציוונו, אשר קדישנו במצוותיו, כי אתה עדיין במצרים. ורק בסוף, 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 שתעבור את כל התהליך של הלילה המסודר ביותר בשנה, וכל הדילוגים וכל הפסיכות שיש בפסח, תבוא ותגיד, ברוך אתה השם, גאל ישראל. בסוף של ההגדה, שיוצאים ממצרים, מברכים אחרי שקיבלנו את התורה. עובר לנו החתם סופר, והדברים של האברבנאל עולים בקנה אחד, הלחמה נהיה דיאכלו אבהתנה בארץ מצרים, זה לחם העוני, זה לחם העוני ממש, לא כהלחמניה, לא בכאילו, אתה באמת עכשיו אוכל את לחם העוני שאכלו אבותיך בארץ מצרים, ואתה עכשיו אומר את הציטוט מליל הסדר הראשון בהיסטוריה. כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. אתה נכנס בפועל ממש למצרים. פשוט מדהים שליל הסדר הראשון שלנו היה עדיין תחת שעבודו של פרעה. נשאלת השאלה, מה זה בא ללמד אותנו? למה הקדוש ברוך הוא לא יכול לחכות עוד כמה רגעים? ושליל הסדר באמת יאמר שיצאנו מעבדות לחירות. בשביל זה צריך להבין את דברי המדרש, ויסב אלוקים את העם, וכאן אפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיסב. והכתב סופר, בפירושו על התורה וגם בפירושו על ההגדה של פסח, אומר את הדברים הללו בצורה כל כך נפלאה וכל כך חזקה. אומר לנו הכתב סופר, לכאורה, באמת באמת איפכא מסתברא. איך יכול להיות שאנחנו באותם רגעים קשים שהלכנו בארץ לא זרועה וכולם רודפים אותנו ורצו להרוג אותנו, והיא בשלח פרעה את העם, וזה המקור לזה שאני שבישראל צריך להסב? אומר הכתב סופר, כן, למה? כי בניגוד לעשיר, שאולי אצלו תחושת החירות קצת יותר משוחררת, אבל קצת יותר מדומיינת, כבר נראה, אדם אני יודע שלכאורה אין עוד מלבדו. כך גם כותב המהר"ל מפראג. המהפכה הגדולה של המהר"ל מפראג זה להבין שבן חורין אמיתי זה מי שמבין שאין עוד מלבדו. בן חורין אמיתי זה יודע שאין שום כוח בעולם שמשפיע עליך לכאן או לכאן. רק הקדוש ברוך הוא, ברוך שמו. עשיר, או סתם אדם אחר בעל כישרונות לרוב, יכול טיפה להתבלבל. הוא יכול לבוא ולומר, יש לי כסף, יש לי כבוד, יש לי מעמד. וכל הדברים הללו, הם עוד טיפ-טיפה אחוזים בה, אין עוד מלבדו לכאורה אצלו. הוא בוטח על הכסף שלו, ועל ההכנסה שלו, ועל המעמד שלו, ועל הכישרונות שלו, ועל ההומור שלו, ועל הכל. אבל יש אחד שיודע וחי, ככה הוא חייב גם לחיות, כי אין לו אפשרות אחרת. בהבנה שאם הקדוש ברוך הוא לא ידאג לי לארוחת ערב היום ולמקום ללון היום, אין לי מה לעשות עם עצמי. אני שבישראל, זה תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. בחג החירות אנחנו מלמדים את עצמנו את המהפכה הגדולה, שבן חורין אמיתי, זה ההבנה שאני יודע שאין שום כוח בעולם, למרות כל מה שאני רואה ומנתח, חוץ מהקדוש ברוך הוא. אומר הכתב סופר, מה זה להסב? להסב זה להיות בן חורין. מתי עם ישראל באמת הרגיש בן חורין אמיתי? כותב הכתב סופר, הם מגיעים על שפת הים. מצרים רודפים. המדבר סוגר מפה והים סוגר המלא מפה. יונתי בחגבי הסלע, בסדר המדרגה. הראיני את מרייך, השמיעיני את קולך. ואז זה הפעם הראשונה שבני ישראל מבינים שאי אפשר לסמוך יותר על שום כוח בעולם, אי אפשר לחכות איזה הפתעה מהים, אי אפשר לחכות לפטנטים. רק הקדוש ברוך הוא יושיע. והם צועקים לקדוש ברוך הוא. ואז הם נעשים בני חורין. כשבני ישראל הגיעו לקריאת ים סוף, הם השתחררו מהדמיון הזה שכביכול חלילה יש משהו בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. בן חורין אמיתי יודע שזה בכלל לא משנה איזה גולם יבחר בבחירות בארצות הברית. זה לא משנה מה ילד יום. הקדוש ברוך הוא איתנו, משגיח על עולמו, משגיח על עם ישראל. ולא משנה כמה אתה עני, ולא משנה כמה קשה וכמה אתה מדוחדך, אם הקדוש ברוך הוא לצדך, אתה בן חורין אמיתי. אומרים חכמים, אתם יודעים איפה למדתם את היסוד של ההסבה ולהיות בן חורין? אתם יודעים איפה למדתם שאפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיסב, והוא ילמד מה זה להיות בן חורין? שהקדוש ברוך הוא דחק אתכם לפינה, והבנתם שאין עוד מלבדו. ואז צעקתם וזעקתם וקפצתם לים, והגיעו מים עד נפש, ואז הקדוש ברוך הוא הושיע אתכם. זה חירות אמיתית. כל השאר סוג של דמיונות. הדבר הזה כמובן קשור לברכה מופלאה שאנחנו אומרים בבוקר, ברוך אתה השם פוקח עברים. אנחנו לא מברכים כמובן רק על הטכניות ועל הטבעיות של הדברים, שזה דברים כמובן חשובים, שנזכה לבריאות כולנו לאורך ימים. כותב השפת אמת, שברכת ברוך אתה השם פוקח עברים, מכוונת אותנו לבקש מהקדוש ברוך הוא, להגיד את הדברים הבאים. ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שאתה אחד ושמך אחד. אתה משגיח ואתה זן ומפרנס, והכל הכל נעשה בטוב, בחסד וברחמים. אלא מה? שבעוונותינו הרבים יש לנו עיני בשר. ויש לנו כל מיני נחשים למיניהם, ששמים את עינינו ולא מצליחים לתת לנו לראות את האמת הנכונה. אנחנו מבקשים ממך, ברוך אתה השם, פוקח עברים. תזכה אותנו לראות את ההשגחה שלך, את ההנהגה שלך, את השם אחד, את הטוב ואת הרחמים שאתה עושה בעולם. ברוך אתה השם פוקח עברים. זה היכולת להיות בתוך מצרים, בליל הסדר הראשון, מתחת לשעבוד פרעה, ולדעת שאתה בן חורין. מדוע? כי רק הקדוש ברוך הוא מלך העולם. ליל הסדר הראשון של עם ישראל נחגג כשכלפי חוץ עדיין הכל מצרים. אבל בעומק בעומק מתחילים להבין, תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. זה להיות בן חורין אמיתי. זה ברוך אתה השם פוקח עברים. נותרנו רק להבין את קושייתו של המלבים, מדוע עכשיו אנחנו אומרים את ההזמנה המיוחדת הזאת, כל דכפין יתה ויכול. למה בסוכות אין כל דכפין יתה ויכול? אני יודעתי, הדברים הללו כמובן, כמובן קשורים לקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. את הפסקה הזאת היחידה בכל ההגדה, אנחנו אומרים בארמית, אומרים בשפה הבבלית, בשפה שעם ישראל נשלח לגלות, ומזכירים לעצמנו את מה שלפעמים אנחנו מעדיפים לשכוח. על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, ירושלים נחרבה לא בגלל הטקטיקה של רומא. ירושלים נחרבה בגלל הקבוצות והפילוגים השונים שהיו בתוך עם ישראל. על קמצים שישבו בינם לבין עצמם ולא היו מוכנים לשבת אחד עם השני. הייתה סעודה אחת שבישו יהודי, וכל גדולי ירושלים היו שם, שתקו ולא מחו. וכדי לצאת מגלות לחירות, אנחנו מזכירים לעצמנו בחג של ישועה וגאולה, נזרקתם לגלות בגלל סעודה של קמצא ובר קמצא, בגלל שנאה, בגלל פילוג. אתם תחזרו מהגלות אם יהיה הכנסת אורחים, אם יהיה בלב קודם כל אהבת ישראל האמיתית. כל דכפין יתה ויכול, כולנו ביחד מעידים, ריבונו של עולם, אין יותר סעודות של קמצא ובר קמצא בעם ישראל, ואז אתם תוכלו להיות בירושלים הבנויה, ואז אתם תוכלו להיות באמת בארץ ישראל ולהיות בני חורין אמיתיים. הלחמן יד יאכלו אבטנה בערה דמצרים. עם זה אנחנו נכנסים לכל סיפור ההגדה של פסח. זה מה שמלמד אותנו איך בן חורין אמיתי הוא זה שיודע שאין עוד מלבדו, ולחם העוני זה לחם החירות. זה מה שמלמד אותנו שכל דין ההסבה נלמד לנו דווקא מאותה נקודת זמן שאנחנו הבנו ששום דבר בעולם לא יעזור לנו חוץ מהקדוש ברוך הוא. וגם כשכלפי חוץ הכל עדיין היה מצרים, והיינו משועבדים לפרעו, התחלנו להבין כי אתה עילת העילות בסיבת כל הסיבות. התחלנו להבין מה זה להיות בן חורין אמיתי. ואם נזרקנו לגלות בגלל סעודות של פירוד, נשוב ונתכנס בארץ ישראל, בירושלים הבנויה, מתוך הזמנת אורחים, מתוך אהבת ישראל אמיתית. הלחמניה דיאכלו אבטנה בארד המצרים, לשנה הבאה בני חורין. פסח כשר ושמח, בעזרת השם.